אנחנו בסוגיה, מה?
כל מי שלא עובד במערכת החינוך.
כן.
יש נטייה לא להיות שמח
בחנוכה. טוב. אני רוצה שנתחיל את הסוגיה מחדש. השאיפה שלנו בלימוד הסוגיות זה בעצם, כמו שהגר"א עשה, כמו שהרב קוק זצ"ל כתב, לראות את החיבור מהגמרא עד ההלכה, נכון? אז אנחנו נתחיל את הסוגיה מחדש. אנחנו פעם שעברה דיברנו, האם רבא חולק על העיקרון שדבר עבד מותר? אמרנו, לא יכול להיות שרבא חולק על זה, זה המשנה הראשונה, נכון? אז כולם מסכימים שדבר עבד מותר. הצענו פשט אחד, בשיטת רבא, אמרנו שיכול להיות שזה ספק עבד, כן? עכשיו, יצא לכם הגדרה אחרת בראש? אבי? יצא לכם הגדרה אחרת בראש? מה שיטת רבא? בראש, ברן? ואנחנו פתחנו, אלינו שאלה. מה רבא סובר? שרבי אומר, רבא אומר לי, הנתמרי תוכלני, מגזרינו שערי מייצינו אסיר. אתם ראיתם שיש מחלוקת ראשונים, מה פירוש המגזרינו ומייצינו? אז בואו נתחיל את הסוגיה מההתחלה שוב, ואני רוצה שנשים לב לכמה דברים. לפני שנתחיל עם אבא רבא, אנחנו דייקנו את ואמר רבא כשיטת הנציב, ושאלנו שאלה, האם האמירה של רבא קשורה לסוגיה הקודמת? מה היה לנו בסוגיה הקודמת? היה לנו עמוד שלם של מעשים שהם יכולים להיות מפורשים כצורך המועד, אבל בתנאי שהמעשה לא מוכיח הפוך. נכון? היינו בזה שני מהלכים. אבל כל העמוד דיבר על מציאויות שמותר לי לעשות פעולה, מותר לי לפתוח את המים, מותר לי לקטוף את הדברים מהעץ, נכון? ראינו הרבה דוגמאות, מותר לי ליישר את האדמה, כל עוד שהמעשה לא מוכיח שהכוונה שלי הוא לטווח החוק, כל עוד שהמעשה הוא ממוקד פה. המשך הסוגיה תהיה, איזה סוגיה? סוגיה של פרגמטיה. בסדר, לכאן או לכאן, בדיוק על זה התווכחנו כבר פעמיים, זה בסדר, אוקיי. מה? בסדר, לא נכנס לזה עכשיו. אני אומר, אז יש לנו את הסוגיה בראש העמוד, יש לנו את הסוגיה מפה ואילך, הגמרא תתעסק עכשיו בכל מיני סוגיות של פרגמטיה, מה מותר ואסור בפרגמטיה. אתם רואים לאן אני הולך? מה השאלה שלי תהיה עכשיו? המקרה של רבא, האם הוא קשור לסוגיה הקודמת או לסוגיה הבאה? אנחנו כל הזמן התעסקנו ברבא, שאלנו מה זה ואמר רבא, מה הקשר בין רבא לסוגיה הקודמת? אמרנו לפי הגרסה שלנו באמת צריך ביור, מה הקשר? סוגיה חדשה. אבל בראש ובנימוקי יוסף פתאום ראיתי שהם לומדים שהסוגיה הזו קשורה לסוגיה הקודמת בכלל. ואז באמת ההגדרה של הסוגיה היא האם המעשה מוכיח או לא מוכיח. האם המעשה הוא צורך המועד או לא צורך המועד? מתוך שפתחתי במקרה האחרון הזה של מעשה מוכיח את הסוגיה של פרגמטיה, עברתי לנושא של פרגמטיה. אנחנו שבוע שעבר למדנו את הסוגיה כל הזמן כחלק מהסוגיה הבאה, סוגיית פרגמטיה. וכשעברתי שוב על הראש, אני הבנתי שהראש רואה את הסוגיה כהמשך הסוגיה הקודמת. אנחנו שאלנו את זה כסימן שאלה, שאלנו רגע, מה זה ואמר רבא? ולא ידענו תשובה. כי עכשיו, אם אתם רוצים, נלמד את זה בתוך הראש בפנים, אתם רוצים, אני אסתכם לכם, תאמרו לי איך אתם רוצים שנתקדם. הלו. כן? אין קול ואין קשב. אתם רוצים לקרוא את זה בפנים? מי רוצה לראות את זה בפנים? אף אחד. אוקיי, אז אתם רוצים שאני אסכם. אוקיי. אז בואו נסתכל בראש בפנים. אני אומר לכם, יש לי פה נקודה שאני מתלבט אם אתם קונים אותה בלימוד שלנו. זה לימוד הראשונים. כי מה שקורה זה אנחנו מאוד מדייקים בגמרא, ואז את הראשונים אני מסכם לכם. אז לא יודע, אתם צריכים להחליט אם אתם רוצים כבר לעבור לדיוק בראשונים, או להמשיך איך שעשינו עד עכשיו. אנחנו עד עכשיו כל פעם עסוקים מאוד בגמרא, ובראשונים די מריצים את השיטות. זה בסדר, כרצונכם. אז נתחיל בעוד חף ג' בראש. שימו לב שכשניגשתי לראש, לא היה לי את ההגדרה הזו בראש. זאת אומרת, לא ניגשתי לראש מתוך, רגע, האם זו סוגיה מחוברת לקודמת או לא. אבל כל ראשון שלומדים צריך לחזור ולראות איך הוא מתנגן לי בסוגיה. זאת אומרת, השיטה הזו שרגע למדתי, איך הוא למד את הגמרא? והאם הוא למד את הגמרא שונה מהשיטה הקודמת שלמדתי? יש ספר חשוב של הרב יצחק קאן פנקטון. היה הראשון שקראו לו הרב יצחק קאן פנקטון. והוא חי לפני 900 שנה. והוא חיבר מכתב, פיסוצה בתוך ספר, על איך ללמוד גמרא. והמכתב שלו מאוד השפיע על כל הראשונים. זאת אומרת, אחר כך מאוד מאוד אימצו את השיטה שלו. אחד הדברים שהוא כותב, זה תקרא את הסוגיה בלי שהוא מפרש. ואז תקרא את המפרש, ואז תשאל את עצמך, הבנתי כמו או לא הבנתי כמו? אם לא הבנתי כמו, אז רגע, למה הוא הסביר אחרת מאיך שאני הבנתי? אז יכול להיות שאצלנו התשובה תמיד תהיה לפחות בשלב הזה, כי אני לא יודע מה אני מדבר. זאת אומרת, בשלב שלי, אני לא ידעתי איך לקרוא את הגמרא. אבל אחרי שלמדתי גמרא רש"י, וכן יש לי הבנה, אז בשאר הראשונים לפחות, אני יכול להשתמש בשיטה שלו. האם הם הסבירו את הסוגיה איך שאני הבנתי עם רש"י או לא? האם לא הבנתי את רש"י טוב? או שהם הלכו בשיטה אחרת, ולמה? זה אחד מהיסודות של הרב יצחק קאן פנקטון, מי שרוצה המלצה. תקנו את סדר הדורות. יש סדר הדורות לא אחד שלנו. אנחנו ביקשנו כשקנינו, ולא קיבלנו את האחד שביקשנו, אולי הוא כבר לא בשוק. אבל יש סדר הדורות, שלא רק מודפס בו סדר הדורות, אלא בתוך הספר מודפס גם המכתב של הרב יצחק קאן פנקטון, וגם איגרת רב שירייקון, ועוד כמה ספרים חשובים. אז אתה יכול לקנות ספר אחד, לקבל את השאר בפנים. אנחנו כשזמנו את זה, ביקשנו את זה, ובזמנו פישר לא מצא את זה. אני ביקשתי ממנו השבוע שוב לחפש אם הוא יכול למצוא את ההוצאה הזו. הייתה הוצאה כזו פעם, שעם סדר הדורות היה עוד כמה ספרים מאוד חשובים. לי בבית יש את הספר בנפרד, המכתב של יצחק קאן פנקטון, מי שרוצה לשאול את זה, בשמחה. אז אנחנו עוברים עכשיו לראש, וכשנלמד את הראש, אז אחד מהכלים שצריך להשתמש בהם, זה לשאול את עצמנו, רגע, עם המפרש של הגמרא, רש"י, אני הבנתי את הגמרא כמו הראש או לא, ואם לא, אז למה? ואיפה נקודת המחלוקת? אנחנו מתחילים. ואמר רבה, פרקמטיה, או, תלגתי, סליחה. ואמר רבה, הני תוכלני. זה באות חף בית, בראש הקלאסי, זה השורה הרחבה השנייה. ואמר רבה, הני תוכלני, מגזרינו שם היצינו, אסור פירוש. לחכות לכם? יש לכם את המקום? אנחנו בתחילת עוד חף בית, בשורה השנייה שלישית. תאמו לי כשאני יכול להתקדם. יש אישור? רון, יש לך את המקום? הבסדר זה אומר כן או לא?
לא.
לא. רק שנייה, בוא נמצא אותו. למה לא? מה לא? ואמר רבה, הני תוכלני מגזרינו שם יצינו, אסיר פירוש, תמרים שלא נתבשלו כל צורכן. אז זה מחלוקת ראשונים, האם זה מין תמרים, או זה תמרים שלא נתבשלו כל צורכן. בינתיים הוא כמו רש"י. מותר ללוקטן במועד, מגזרינו, הוא אומר, זה הלקיטה, כן? לא כמו רש"י. רש"י אמר שמגזרינו זה לחתוך אותם באמצע. מגזרינו שרי. מייצינו אסור, פירוש, תמרים שלא נתבשלו כל צוקן. מותר ללוקטן במועד. אז אנחנו מיד נשאל, סליחה חבר, למה לא לקטת אותם ערב הרגל? אתה לא חס וחלילה מכוון מנחתך ברגל, אבל מה כן? סליחה? נשאיר את השאלה תלויה באוויר לרגע. ללוקטן במועד לצורך אכילה, מותר אותם במועד לצורך אכילה. הבנתי, אתה לא אדם שדוחה למועד. לא קרה כלום. אלא מה? אתה עכשיו רעב, אין לך עכשיו מספיק אוכל בבית, אתה רוצה לקוט את התמרים האלה. אז הבנו, לפי הראש על מה מדובר פה, בן אדם שלוקט אותם, עכשיו לצורך אכילה. הבנו למה רש"י לא למד כמו הראש, כי זה באמת מקרה מאוד קשה. אבל בסדר, אז רש"י למד, או המפרש לגמרא, נקרא לו רש"י עכשיו, מגזרינו, הכוונה, יש לי את התמרים האלה. אבל אני אחתוך אותם כדי לאכול אותם ביום טוב, אז גם לפי רש"י, צד היתר בשלב הזה הוא מה האכילה שלי ביום טוב, צורך אכילה ביום טוב, ולפי הראש, הנושא הוא, אני הולך לקצור, והיתר הוא עדיין אותו היתר, שאני רוצה לאכול את התמרים האלה בכל המועד.
ומשום מה הוא לא אוכל אותם,
ומה... עוד רגע, אז בוא נראה, זה לא משהו יאמר, הוא יאמר קצת אחרת, והנותרים מאכילה, הוא לקט 40, הוא אכל 25, התחיל כאב בטן, אמר, תעזוב, רגע, מה אני עושה עם ה-15 שנשארו? אז אסור לחופשם כדי שתצא ממלאך שלא יתלי, הוא אומר לי, רבה, סליחה, אוקיי, לקטת, לא אכלת, מה אתה עושה עם השריות צלט על הצלחת? תזרוק לפח, לטעות. רב פאפה אמר, עכשיו אנחנו עוד רגע נבין יותר טוב את שיטת רבה לפי הראש. זאת אומרת, לפי הראש, זה לא מציאות שיש לי את התמרים האלה. שאלנו לפי רשי, סליחה, יש לך את התמרים האלה מלפני החג, למה לא טיפלת בהם? למה אני אמור להתיר לך עכשיו? שאלנו, מה שייך שיטת רב פאפה? למה רב פאפה אומר לי, אני חושש שיקליעו? ומה היה קודם? אז אמרנו, אולי זה לא היה עונה, צריך למצוא איזשהו תירוץ. זאת אומרת, למה הבן אדם הוא לא מכוון לחתוב במועד? מה אני צריך להתחשב בו? למה לא עשית יום קודם, יום אחרי? מה עכשיו אתה צריך לטפל בהם? אז השארנו, זה קצת תלוי באוויר לפי רשי. זאת אומרת, שיטת רב פאפה, ההתר הוא כיוון דמית לי, ומה היה קודם? עכשיו, אמרנו, אולי הוא לא ראה שהם מגיעים לבשלות כזו, נתנו כל מיני תירוצים, אבל היה לנו סימן שאלה, לפי הראש השאלה לא מתחילה. סליחה, לעץ אין לי בעיה, אני הורדתי אותם, עכשיו מעלים להתליע, עכשיו שהם לא מחוברים לעץ, אכלתי מה שרציתי, חזל לא רצו שאני אצמצם באכילה. זה כתוב בהרבה מקומות בהלכה, זה גם הירושלמי שהראש מביא, שחלק משמחת, שבת ויום טוב, זה לקנות בשפע. זאת אומרת, אם בן אדם ייקח הרינג אחד, והוא יאכל להרינג אחד, הוא ייהנה פחות אם הוא יקנה שניים ויוכל אחד. כשהוא שונה שניים, הוא מרגיש ברווח, הוא יוכל לאכול יותר. והדבר הזה כבר אברהם אבינו לימד אותנו. ככה דורשים הדרשנים, למה הוא נתן לכל אחד לשון ארוכה? מי יכול לאכול בשר של לשון? אף אחד זה מגיל, אתה לא יכול לאכול לשון שלמה. הוא ידע שלא, אבל זה נותן לו תחושה שאתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. כשאני שם לפניך מנה, כמו שאומרים שהמרוקאים נותנים, כן? טוק, 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 ואז אתה אומר, רגע. אני לא גדוד, אבל אתה לפחות יודע שכמה שתאכל, אין לך בעיה. זאת אומרת, יש בזה בחינה של, וזה הירושלמי פה אומר, וזה גם גמרא בשבת, שזה חלק מעונג שבת. אז חזל אין להם בעיה עם הבן אדם שכתף יותר מדי. סליחה, רציתם שאני ענה בסעודה? לא רציתם שנקטוף, והדבר הזה נוגע לנו כל שבת. כשאני שוטף כלים, אני צריך לדייק כמה כלים אני שוטף? זה הכנה לסעודה, זה הכנה לכל, אם זה לא, אם אני לא משתמש בזה בסעודה, בתשובה, לא נכון. חזל לא אמרו לך לדייק, ההפך. תשטוף כלים ברווח. אל תשטוף את הכלים שאתה בטוח שלא תשתמש בהם בסעודה הבאה. אבל זה שאתה תרגיש יותר נוח להגיע לסעודה בלי צמצום, בכלים, באוכל וכו', זה חלק מעונג שבת, וזה כתוב בירושלמי שהראש הביא. זה הלכה למעשה. זאת אומרת, אנחנו ככה מורים, גם ביחס ליום טוב, גם ביחס לכל המועד, גם ביחס לשבת, זאת אומרת, זה הלכה. אז פה אומר לי הראש, הבן אדם בסדר גמור. רציתי שהוא יקטוף כמה, אני רוצה שתקטוף יותר. אני לא רוצה שתיקח בדיוק על הקסקס. עכשיו, יש פה נקודה, אני רק מזכיר אותה כמאמר מוסגר. הופתעתי לראות, אני מעריך את מי שככה, אבל הופתעתי לראות שיש אנשים בעולם שלוקחים בדיוק מה שהם יאכלו, והם לא רוצים לקחת יותר. זאת אומרת, הם לא רוצה יותר. אני אוכל את זה, זה מה שאני רוצה, ואני לא רוצה שיהיה לי יותר על הצלחת, ואני לא רוצה יותר על השולחן, ואני מופתע כל פעם שאני רואה אנשים כאלה. עד שלא ראיתי את חזל, אמרתי, הם הנורמלים ואני המשוגע. כשראיתי את חזל, אמרתי, לא, אני הנורמלים והם המשוגעים. אז זה בסדר. אבל יש כאלה אנשים בעולם. זאת אומרת, יש, רואים שההלכה לא החשיבה אותם האדם הרגיל. זאת אומרת, ההלכה הסתכלה על זה כחלק מהנגיון טוב, וזה מפורש בירושלמי. זאת אומרת, אתה נהנה שיש לך יותר. בן אדם ממוצע, אוהב שיש לו יותר.
גם לא אוכלים את כל מה שעל השולחן.
לא אוכלים, נכון. לא אוכלים.
זה משהו באמצע, בין הגישות.
אני לא אוכל את כל מה שעל השולחן, ההפך. אבל חלק מהעונג שלי זה שיש הרבה אוכל. יותר ממה שאני אוכל. זאת אומרת, ניקח דוגמה פשוטה. אתה הולך לאכול ארוחת צהריים. אתה יכול לקנות שני פיצות, שלוש פיצות, מגש פיצות. אז יש אדם שאומר, אני קונה אחד, אני אראה ונקנה עוד אחד, אני אראה ונקנה שלישי. יש אדם שאומר, לא, אני רוצה שיהיה לי פה ארבע. אני לא חושב שאני אוכל יותר משלוש, אבל אני רוצה לראות ארבע. והוא נורמלי. וזה נקרא צורך יום טוב, זה נקרא צורך, אם הוא ככה קונה לשבת. יש הרבה בתים שזה דיון כל שבת על החלות. כמה חלות קונים לשבת? אז יש בתים שאחד אומר, סליחה, כל שבוע נשאר לנו אחד, שתיים. והשני אומר, נכון, זה מה שאני רוצה. וזה לגיטימי. זה נקרא הוצאות שבת. אם זה מה שנותן לו את התחושה, אז אני ככה דייקתי מהרבה סוגיות, אבל הלוך אלה מייסל לא מצאתי את זה מפורש בשולחן ערוך. אז שאלתי פעם את הרב טריגר, אמרתי, אני ככה יוצא לי מהרבה סוגיות. הלכה למעשה זה נכון? כי שאל אותי פעם מישהו, האם מותר לי לחשב את זה באוצות שבת? זאת אומרת, האם זה גם חלק ממה שהקדוש ברוך הוא לא מתחשב איתי? אז דיני שמיים, מה אני יודע? אני חושב שכן, יש לי הוכחות מהסוגיות, אבל בשולחן ערוך לא היה ברור לי הוכחה הלכתית. מהסוגיות כן, הרב טריגר אמר לי 100% שכן. שגם אפשר לענות לו שגם בדיני שמיים, כשכתוב שהוצאות שבת לא מתחשבות, זה כולל גם את הרווח הזה שהבן אדם נהנה. כן, גם בדיני שמיים. אז טוב, אני עדיין לא נהנה בדיני שמיים, אבל זה, כך הוא אמר לי, חזרה לענייננו. אז הראש מצייר לנו סיפור שהבן אדם כתף ונשאר לו, והוא בסדר שנשאר לו. זה לא הבן אדם שאנחנו נראה בסוף הפרק, שהוא הולך ואוסף, כי הוא יודע שישאר לו, כי הוא רוצה להרוויח מהסיפור. פה מדובר על בן אדם נורמלי שהלך לאכול. ועכשיו יש לו בעיה, אומר רב פאפה, כיוון דישבקין לאומית לי, כפרקמטיה ודמי. עכשיו הבנו את הקרי פרקמטיה. כל הזמן שאלנו, מה זה הכי? מה זה הכי דבר עבד? כי זה לא פרקמטיה, סליחה, זה ארוחת צהריים שלי. אני לא שמח, כך אומרים כאן, ארוחת צהריים שלי, זה השיריות של ארוחת צהריים, זה לא פרקמטיה עבד. זה לא הדבר עבד הקלאסי שלנו. זה מציאות שנשאר לי סנדוויץ', שאני אתקן את המקרר כדי שהסנדוויץ' לא יתקלקל. אוקיי, אני לא אתקן את המקרר, אבל אני אעשה טוס. אני רוצה לעשות פה איזושהי פעולה שהשריות שלי מארוחת צהריים לא יתקלקלו. אני אקח מקרה קיצוני, אני שחטתי בהמה, אכלתי, עכשיו יש לי שריות, אני רוצה לעשן את השריות. ומי חזל הרי לא היה למקרר, ישנו את האוכל. אנחנו עכשיו לומדים ששריות של ארוחה שאני רוצה לשמר, שהיא לא תאבד, זה גם דבר אבד. זאת אומרת, עכשיו הבנו לפי הראש גדר לגמרי אחר, מה זה הכפרקמטיה עבד, כי זה לא פרקמטיה? אני לא עושה מכך ומנקר עם זה. כל מה שאני אומר לכם עכשיו זה יוצא מהראש. אתם רואים את זה בראש?
אני רואה את הנקודה האחרונה של הכפרקמטיה, אבל למה זה לא עדיין, זה לא פשוט שזה דבר עבד? כי זה משהו שהוא שלי. ברגע שהיה מותר לי ללקוט את זה, הוא שלי, ועכשיו...
אתה שואל מה? למה רבא אוסר את זה? אז לא כתוב פה. בוא נשאל שאלה אחרת. למה לפי הגרסה שלנו והראש שכתוב כפרקמטיה העבד, למה לא כתוב פשוט הווה דבר עבד? בוא נשאל שאלה אחרת. נו, תן? אני אומר לכם מה אני חושב, אבל זה לא מוכח, אז אני רוצה שאתם תחשבו, אולי יהיה לכם תשובה יותר טובה. אני רוצה להוסיף עוד, בוא נראה עוד דיוק בראש. הראש בסוף אומר, ממש לפני עוד חף גימן, הילקח הניתוך לי, נעמי שערי, למצינו, כדי שלא יופסדו, כיוון דמתחילה לקטינו לאכול. סליחה, מה זה הכיוון דמתחילה? ואם לא, מה זה הכיוון הזה? מה הוא בא לתרץ? טוב, אני מבין ש... בוא נשאל שאלה אחרת. אם זה היה פרקמטיה שלי, אם זה היה סחורה שאני רוצה למכור את התמרים האלה, מותר לי עכשיו לסחוט אותם ביום טוב? אז אני חושב שלא.
במקום לשמוע את זה לעצמך?
אני, יש לי את התמרים האלה בבית, הם יתליעו, אני רוצה לעשות את הפעולה הזו, לסחוט אותם. שהם לא יתלים. מותר לי או אסור לי? אני חושב שיצא מהסוגיה שאסור. זאת אומרת, אני חושב שלא כתוב פה למה זה יהיה אסור. אני לא בטוח אם האיסור הוא כי זה טרחה מרובה. זאת אומרת, ככה אני חושב שזה טרחה מרובה, אבל אני לא בטוח. זאת אומרת, מה שכן נראה לי מכל המבנה שהראש מצייר, זה שאני צריך להגיע כפרקמטי עבד. נחדד את זה טיפה. אני חושב שכדי להתיר פרקמטי עבד, צריך להיות איזשהו ערך. אני לא בטוח שעל כל דבר העבד, חזל יתירו לי פעולות בכל המועד. שוב, אין לי הוכחה מתוך הטקסט. מתוך הטקסט יש לי שאלות, וזה מצטייר לי בכיוון הזה, שהם היו צריכים לומר שזה כפרקמטי עבד, כי אנחנו נראה גם ממשך, שהראש מחדד את זה, שיש פה גדר, צריך להיות הפסד מסוים של רווח, כדי שזה יחשב הפסד. זאת אומרת, כללית, הראש אומר, אני אומר, צריך להיות הפסד מהקרן אחרת, זה לא דבר העבד. אבל אם יש מניעת רווח גדול, אז זה דבר העבד. זאת אומרת, מה זה רווח גדול? זה גם שאלה, האם זה הולך לפי הבן אדם? יש בן אדם שבמצב הכלכלי שלו, או 5 שקל, זה דבר גדול? יש, זה גם שאלה.
נידך, כפרקמטיה, אמרנו שלפי רב, אבל לא שפרקמטיה אפילו בכמעט כלום, זה נחשב, זה אסור.
אסור, פרקמטיה כלשהו אסור, כן, נגיע לזה. נגיע לזה. אתה אומר, השלב הבא בסוגיה, לכאורה...
אבל אולי זה קשור לכפרקמטיה, שלמרות שאנחנו נגיד לך שזה מותר, זה מאוד גבולי כזה.
אתה רוצה לומר שבגלל זה כפרקמטיה. אני לא חושב ככה, אבל אולי. אני לא רואה את זה ככה, כי אני חושב שגם רב היסקיים שפרקמטיה העבד מותרת. זאת אומרת, אבל אני חושב שהמבנה הוא, זה, אני צריך להחשיב את זה הפסד רציני כדי להתיר את הפעולה הזו. זה פעולה מסיבית, זה להפעיל מכשור, זה להפעיל מכונות, זה לעשות פעולה. אתה רוצה לעשות את זה בשביל 15 תמרים? סליחה, לא. לא, אומר לי רב פאפה, ואז יוצא שרב פאפו החדשן פה. סליחה, אני לא צריך להפסיד את זה. מבחינתי זה הפסד, זה כפרקמטי עבודה. זאת אומרת, ואז הקייבן הוא הרבה יותר חזק. הקייבן הוא מעין גדר הגמרא בביצה, שהגמרא אומרת שהתיר סופן משום תחילתן. שאם אני לא אתיר לך, הגמרא בביצה אומרת שהתירו לבן אדם לקחת את האור. זה תחילת הסוגיה, זה מתפשט להרבה מאוד דברים. הגמרא אומרת, שחטת בהמה, מתירים לך להניח את האור בצורה שלא תאבד את האור. כי אם אנשים היו יודעים שכשהם שוחטים בהמה ביום טוב, הם לא, האור יתקלקל, אז אנשים לא ישחטו ולא יהיה להם עונג יום טוב. אז זה גדר של התירו סופן משום תחילתן. שהוא גדר שאנחנו מתמודדים איתו כל שבת. נהגי הצלה, נהגי מדה, חוזרים באוטו, בשבת. למה? התירו סופן משום תחילתן. אם לא תתיר להם לחזור, הם לא יצאו. בסוף לא יהיה נהגי מדה. לא יהיה לך, אף אחד לא רוצה להתנדב במדה, אם הוא יודע שהוא כל השבת כבר לא יכול להיות בבית. אז זה תיאור סופן משום תחילתן, עד איפה לוקחים את זה, זה מחלוקת. פה בארץ לאחרונה, מדה הולך עם האגרות משה, שמתיר עד הסוף. אנחנו, בארץ לא נהגו כמו האגרות משה. בארץ נהגו כמו שלמה זלמן ואחרים, שעשו על ידי גוי. לא תירו ליהודי לנהוג באוטו חזרה הביתה משום סופן משום תחילתן. רב מויש אומר, תלמד את הסוגיה, רב מויש אומר מהסוגיה, מותר אפילו לנהוג הביתה, לנהג הצלה. זה לא הולך הלכת. אני מקבל שאלות פעמיים בשנה כמעט, גבר שאומר, אשתי היה לצירים, אני רוצה לנסוע ביתה אחרי שהייתי בבית, את תיאור סופן משום תחילתן, רב מוישה, לא, אתה תלך, אני לא דואג, עליך, אני מקווה שאני לא צריך לדאוג, אין לי תיאור סופן משום תחילתן, זה גדר של, זה גדר של, של אדם שזה, כן, שזה, שהוא עושה פעולה של הצלת חיים יוצא תופן. זה לא צריך להיות שזה עבודה שלו, יכול להיות שזה מפני הגייס ומפני הדלקה, יוצא דופן. יכול להיות שהוא לא נהג מדע, אבל עכשיו הוא מציל חיים. טוב, חזרה לענייננו. אז אני אומר, זה הקייבן, ככה אני מבין את הקייבן של הראש. היות הוא עסק באוכל, אני רוצה להחשיב את זה. ואז יוצא שרב פאפה אמר את החידוש הגדול. באמת, זה לא דבר עבד מספיק, שאני רוצה להתיר משהו בשביל זה. זה לא, סליחה, זה כפרקמטי עבודה. אבל אני רוצה שהוא יאכל, אני רוצה שהוא יענה, אני אתיר לו. זה כה. ואז לפי ההסבר שלי בראש, יוצא שמה שרבא אומר זה שורת הדין. אף פאפה בא ומחדש. ודרך אגב, מבחינת המבנה הסוגייתי, ככה זה אמור להיות. זאת אומרת, הלשונות של הסוגיה. אמר רבא, מגזרינו שרי, מיצינו אסור. זה אמור להיות הדין. הדין הפשוט. רב פאפה שנותן הסבר לדין, אם הוא צריך להסביר את הדין שלו, זאת אומרת, הוא אמר את החידוש. וזה אחד מהדברים שהפריעו לי, איך שהבנו את הסוגיה השבוע שעבר. כי אם רב פאפה צריך להסביר לי שזה כפרקמטיה עבודה דמי, סליחה, אנחנו שאלנו את זה שבוע שעבר. אמרנו, אם זה פרקמטיה עבודה, אז מה רב הסובר? איך יכול להיות שרב פאפה כל כך פשוט ורב כל כך לא מובן? השאלה שלנו נשארת בשיטת המפרש רש"י על הסוגיה, אבל אני אומר לשונית, מבחינת מבנה הסוגיה, מה שהראש אמר, מאוד מסתדר. זה מה שאנחנו מצפים בסוגיה. שאחד שנותן לי את ההסבר של הטעמים, הוא זה שחידש. רבא לא נתן לי שום הסבר. אז אנחנו אמרנו, אנחנו לא מבינים. למה? למה? למה אסור? תשובה, לא, אסור זה פשוט. החידוש הוא היתר. אתם מבינים, זו נקודה מאוד דקה, אבל חשובה. מי שנותן את הטעם הוא המחדש. אז אני צריך, לא יכול להיות שהוא נתן לי הסבר. אנחנו שבוע שעבר אמרנו, איך יכול להיות? לפי הסבר שלו, אז למה רבא אסר? רבא היה פשוט, הוא לא היה צריך להסביר את שיטתו. אתם מבינים? כן. רון. כן או לא? נתחיל מחדש. הסוגיה מתחילה, רבא אומר, מותר לי לחתוך, אסור לי לשחות. רב פאפה אומר, מותר, כי זה כפרקמטיה עבודה. כשקראנו את המפרש על הדף, שאלנו, למה רבא אסר? באמת זה נשמע דבר עבד, זה הולך להטליע. המבנה של הסוגיה אמור להיות, שמי שלא נתן טעם, רבא רק אמר זה מותר וזה אסור, זה כנראה פשוט אם הוא לא היה צריך לתת לי טעם. אם רב פאפה נותן לי טעם, אז יש חידוש במה שהוא אמר. במבנה של הסוגיה של רש"י, לא הבנו מה החידוש. לכאורה הוא רק גילה לי מציאות. הצענו, הצע בשיטת רש"י שבוע שעבר, שאולי זה לא מוכח שזה יהיה דבר עבד, אולי זה לא מוכח שזה יתליע, אולי לפי רש"י, כיוון דמיתליה, הכוונה היא, יש מספיק סיכוי שזה יתליע, שאני מתיר בשביל זה. זה הסבר שנתנו שבוע שעבר ליישב את רש"י. אמרנו לפי זה, גם כן אנחנו מרוויחים שרבא שאסר הוא שורת הדין, ככה באמת ההיגיון אומר, ורב פאפה שבא ואמר, כיוון דמיתלי, אמרנו לפי רש"י אולי צריך להסביר את זה, מיתלי הכוונה יש ספק שהם יתליעו, בשביל ספק התארתי. עד פה אנחנו יחד? כן או לא? אם לא, אז תאמר לי לא. כן? מתקדמים. הראש אמר, רבא כשהוא אמר מותר לי לחתוך, הכוונה היא לחתוך מהעץ, אני כותף את הפירות. מותר לי לכתוף, לאכול ביום טוב, מצוין, אין בעיה. נשאר לך מהאוכל, אתה לא יכול לשחוט אותו ביום טוב. למה? למה שיהיה מותר לך? סליחה, נשארו לך 5 תמרים, לא רוצה שתעבוד ביום טוב. ברב פאפה ומחדש, לא, זה כמו פרקמטיה עבודה. מה זאת אומרת זה כמו פרקמטיה עבודה? זה לא פרקמטיה, זה לא הביזנס שלי. זה שיריות של ארוחת צהריים. אז רב פאפה חידש לי משהו. מבחינת המבנה של הסוגיה, זה שרב פאפה נותן טעם לדבריו, זה אומר שהוא חידש בדבריו. והמבנה שהראש נתן לנו, מאוד מתאים לזה. שכשרב אמר אסור, הוא לא מסביר למה אסור, זה פשוט, למה שיהיה מותר? נשאר לך קצת מארוחת צהריים, אני אתיר לך עכשיו לעשות מלאכות בשביל זה? החידוש הוא רב פאפה. דרך אגב, היות ואנחנו לא יודעים, לא מה רמת הטרחה של הפעולה הזו. ולא, מה רמת ההפסד של האדם שלו, אז מעשית, אין לנו בינתיים השלכות הלכתיות, אנחנו לא יודעים איך להשליך את ההלכה שלמדנו פה, לפי הראש. אבל לפחות גדר כזה קיבלנו. עכשיו, אני רוצה שנייה לסתות רגע מהסוגיה שלנו, בסדר? רק שנכיר עוד סוגיה, בסדר? שנייה, some breaks, מאמר מוסגר, אפשר? אנחנו מרוכזים, אני יכול לקחת מאמר מוסגר, לא בסוגיה שלנו, בסדר? רק שנייה. יש שני סימנים בשולחן ארוך שהם סימנים לכל התורה כולה. שווה לקחת קצת זמן, ללמוד אותם, כי יש להם השלכות לכל הלכה שתלמדו. הסימן הראשון הוא סימן רש מבית. בסוף סימן רש מבית, ויורדה. בסוף סימן רש מבית, יש לנו כללי הוראה באיסור והתר. אז יש לנו כללים. אחד מהדברים שנידון פה, זה כשאני רואה הרבה פוסקים, איך אני בוחר, כמו מי אני מורה. זאת אומרת, מאוד חשוב. אחד מהדברים שנידון פה, זה איך אני מתייחס לרב ותלמיד. אחד מהדברים הוא, מה נקרא הפסד. מה שלא ברור לי, ועוד לא מצאתי הגדרה, יכול להיות שזה נמצא בהקדמה של הפרי מגדים, מה שלא ברור לי בינתיים, זה האם בהלכות חול המועד, הגדר של הפסד ודבר העבד והפסד מרובה, שווה לגדר בכל התורה כולה. אבל הגדר של הפסד מרובה, שבהפסד מרובה אני מוכן ללכת כמו שאת תדחק, להתחשב בשיטות מסוימות, פה זה מחודד. אוקיי? אז זה אתם צריכים להכיר את ה...
איזה סימן?
זה סוף סימן רש ממבט. זה בין רש ממבט לרש ממגימל, זה מודפס. עכשיו, אם אתם אנשים... זה בין רש ממבט לרש ממגימל. אחרי רש ממבט, לפני רש ממגימל, יש את הנהגת איסור ויתר. בסדר? של השח. בסדר? זה הנהגות איסור ויתר של השח. עכשיו, אחרי הנהגות איסור ויתר של השח, יש קיצור הנהגת איסור ויתר. בסדר? והם שני דברים מאוד מאוד שווים. אז אם לא הולך לכם לקרוא את כל הפלפול והנהגה, תקראו לפחות את הקיצור. אתם צריכים לדעת את היסודות האלה, איך אני מתחשב הלכתית, איך אני יודע להתקדם. רגע, יש לי פה הלכות. אז זה, הגדרה מה זה שעת הדחק וכולו. שעת הדחק, הפסד מרובה, אני אכיר לכם שנייה, הלכה אחת הקיצור פסקי, כי זה נוגע לנו. אנחנו שאלנו, מה זה חמישה תמרים שנשארו לו מארוחת צהריים? שעת הדחק היינו דווקא במקום הפסד מרובה, או בהפסד מועט, לעני בדבר חשוב. מה זה שעת הדחק? צריך לדעת. יש דברים של שעת הדחק, יש דברים של בדיעה. בדיעה, שאתה רוצה לדעת מה זה שעת הדחק? אז או הפסד מרובה, או שזה אני, וזה הפסד מועט, אבל דבר חשוב, בשבילו זה חשוב. או לעשיר, לכבוד שבת ויום טוב. או לכבוד אורחים. אחד הדברים שאנחנו מתחשבנים, זה כשיש אורחים. מה אני אמור לעשות? יש סיפור, שערב שבת, 10 דקות לפני הדלקת נרות, משפחה אחת התקשרה לרב משה אלברשטיין זצ"ל, מעבדת צידה החרדית, שהם... היה להם על האש דגים וצ'ונט, והם בדיוק באו לשים את הצ'ונט על הפלטה, נשפח מהצ'ונט לתוך הדגים. אוי ואבוי, הצ'ונט הוא בשר, הדגים הם דגים, מה הם עושים לשבת? האם מותר להם? יש אורחים, יש שוור, יש שוויגר, בעיות. אז הרב משה אלברשטיין אמר להם, אסור לכם לאכול את הדגים, וכעבור 5 דקות, היה דפיקה בדלת, הוא שלח להם את הדגים שלו. שלח למגש גדול של דגים, מה שאשתו הכינה להם לשבת, היה בשבילם. יש שוור ושוויגר, אי אפשר להתעלם. עכשיו, בשבילי זה תמה מאוד גדול, כי יש שיטה של המגן אברהם, שאומר שבזמן הזה, אנחנו לא יודעים על אף אדם שנהיה חולה, מאכילת בשר ודגים, אפשר לאכול את זה יחד. יש כזו שיטה, אז אף אחד לא נוהג אותה, בסדר? אנחנו מקפידים, אנחנו אוכלים ידיים, אנחנו אוכלים בשר, אנחנו אוכלים לחם באמצע, אנחנו שוטפים את הפה, אנחנו מקפידים, כך כתוב בהלכה, ככה אנחנו נוהגים. אבל סליחה, זה שעת הדחק, לא?
מי אמר את זה?
כמדומני מגן אברהם, די בטוח שזה מגן אברהם שאומר את זה. שבזמן זה לא מצאנו מי שחולם, זה נכון שיש תשובת חתם סופר ותשובת נודע ביהודה, שהם אומרים שכל המחקר הוא רק על גויים, וגויים הגמרא בעבודה זרה אומרת, המערכת שלהם היא שונה, כי הם אוכלים לא כשר. הכל נכון, אבל יש כזו שיטה. אז אני לא סומך עליה בשעת הדחק, אז בסדר, לרב משה אלברשטיין היה פשוט שאני לא סומך עליה. הסיפור הזה בעיניי הוא תמה גדול, אלא אם כן אשתו הייתה שמחה להיות צדיקה יחד איתו ולוותר על הדגים באותו שבת.
אני חושב שאנשים התחילו להרים את השוור והשוויגר
שלהם. יכול להיות, או שהיה זה גדר שאם הוא יציב פסיקה, אז זה יהיה מאוד מסוכן. זאת אומרת שהוא יתיר כזה דבר. בסדר, יש הרבה תשובות. השאלה יש לי, מאז שקראתי את הסיפור הזה, יש לי סימן שאלה. זה גם יכול להיות, גם יכול להיות. סימן הבא שאתם צריכים להכיר, זה בחושן משפט. בסדר? אז בחושן משפט, יש לנו סימן כזה. סימן. למה אני לא מצא את זה? סימן חפי. סימן חפי, אתם גם צריכים להכיר. סימן חפי הוא גם יסוד היסודות בגישה שלנו לפסיקה. זאת אומרת, למדנו את כללי הוראה, איך אני מתחשב, מה נחשב הפסד, זה אלה יסודות. אנחנו גם לסוגיה שלנו ולכל השס חייבים לדעת את ההגדרות האלה. אז זה שיעורי בית. אם אתם רוצים שאנחנו נעשה הפסקה עכשיו שבועיים ונלמד את זה, אני רוצה רק לסגור את הסוגיה הזו ואז נלמד את זה. זאת אומרת, אני מוכן. אני אומר, זה סוגיות שחייבים לדעת אותן. זה, אבל אתם צריכים גם להכיר סימן חפי. סימן חפי עוסק בשאלה דיין שטעה בפסיקה שלו. אז יש לנו בעצם זה סוגיה בגמרא סנהדרין. הגמרא דנה, מה נחשב טעות שמבחינתנו הדיין לא היה אמור לטעות בה? למה הסוגיה הזו חשובה לנו? כי בעצם הגמרא אומרת שדיין שלא ידע את הפסיקה של גדולי הדור עד התקופה שלו, הגמרא אומרת, זה דיין שטעה. אז הגמרא מתחילה לדון מי עם הפוסקים שהוא חייב לדעת. כן? זה נוגע לנו, כי אנחנו צריכים לדעת מה אני צריך לדעת. סליחה, אם אני רוצה לפסוק, מה אני צריך לדעת? איזה ספרים אני צריך לדעת כדי לפסוק? אחת השאלות שכל זמן שואלים אותי, למדנו סוגיה להלכה, עכשיו אני יודע לפסוק? לא, יש דברים שאתה חייב לדעת. ופה המחבר בעצם בונה לנו את הסוגיות שכל אדם חייב לדעת, ומה נחשב טעות שמבחינתנו אנחנו אומרים, זה בכלל לא פסק דין. אז פה בעצם ישנו את המבנה ההלכתי, אם בן אדם רוצה לדעת, מה המבנה ההלכתי? מה גמרא עד השולחן ערוך? מה המבנה שלי? אני רוצה ללמוד הלכה, מה אני צריך לדעת? אז זה הסוגיה השנייה שצריך לדעת. סימן חפי בחושן משפט. בסדר? אז שני הסימנים האלה, אם אתם רוצים, זאת אומרת, אם אתם רוצים ללמד אותם, אתם רוצים ללמדו אותם אתם, אבל אלה היסודות של המבנה ההלכתי שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הסוגיות ואיך אני מתקדם הלכתית, כשאנחנו לומדים, אז אלה המשקלים שאנחנו צריכים לדעת. זאת אומרת, אלה שני הסימנים שהם לב ליבם של פסיקת הלכה. בסדר? אתם תחליטו, יש עוד כמה דברים, אבל מבחינת היסוד זה פה. אני אקריא לך, בסדר? אני רק רוצה להקריא דקה וחצי. וואו, לא קלטתי שהזמן רץ. אני אקריא לך רמה אחד. הסימן, תראה כמה זה חשוב ויסודי. בסדר? לא יאמר אדם, אפסוק כמי שארצה בדבר שיש בו מחלוקת, ואם עשה כן, הרי זה דין שקר. אלא, אם הוא חכם גדול ויודע להכריע בראיות, הרשות בידו, ואיליו ברכי הוא, לא יצא ממון מספק. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לומר, קיים כזו שיטה, אני הולך איתה. וזה לא משנה כמה בן אדם גדול שאמר את השיטה הזו. יש הלכה מפורשת, בן אדם לא יכול. לא יאמר אדם, אפסוק כמי שארצה. סליחה, יש שתי שיטות, אני עושה מה שאני רוצה. לא נכון. זה לא נכון, זה מפורש ברמה, זה לא נכון. דקול איך דאי כספיקא דדינן מצוין ממון, מיד המוחזק. ואם הוא בורות איסור והתר והוא דבר איסור דאורייתא, ילך לחומרה. זה הכלל שאנחנו כבר ראינו, בר"ן בעבודה זרה. אתם זוכרים? ראינו את הר"ן בעבודה זרה? ודווקא אם בית החולקים הם שווים, אבל אין סומכים לדברי הקטן נגד גדול, אפילו בשעת הדחק, אלא אם כן היה גם כן הפסד מרובה. אז היסודות האלה, זאת אומרת, ישנו פה כללים ויסודות, איך אנחנו ניגשים לזה? כרצונכם, אם תרצו לש... מה? לא הבנתי? הוא אומר לך שלא. אם הוא בורת איסור והתר. אוקיי? יש לך פה מפורש. חוץ זה שהיסוד שלו זה הר"ן. אנחנו יודעים מה המקור שלו. זה הגמרא בעבודה זרה, שלא דנה רק בדיני ממונות. הגמרא בעבודה זרה כבר למדנו פעם. נתתי לכם את זה פעם כאילו כנקודה צדדית, אני חושב שלמדנו אותה יחד. בסדר? בקיצור, הדברים מפורשים, אבל הם יסודיים. זה יסודי. אני משאיר את זה לכם. כל דבר, כל מקום שדברי הראשונים כתובים על ספר והם מפורסמים והפוסקים האחרונים חולקים עליהם, כמו שלפעמים הפוסקים חולקים על הגאונים, הולכים אחר האחרונים. זה יסוד. זאת אומרת, אני אומר, מבחינת ההבנה שלכם של המבנה ההלכתי, זה יסודי, זה יסודות המבנה ההלכתי. אתם תחליטו, אני משאיר לכם. אז זה הסימן בחושן משפט, וזה הסימן ביורדיה. זאת אומרת, אני חוזר לענייננו. מה שנוגע לנו, זה ההגדרה של מה ההתר פה של הדבר העבד. זאת אומרת, אנחנו ראינו הגדרה בשח, מה זה שעת תדחק, מה זה הפסד מרובה, דיברנו על אני, עשיר, אני לא יודע, לא מצאתי עדיין הגדרה בהלכות חול המועד, האם אני משתמש בהגדרות הקלאסיות של יורדיה, של הוראה, או שיש גדר אחר של הפסד מרובה בחול המועד. כל עוד שלא מצאתי הגדרה, אני אלך עם ההגדרות של יורדיה. אני משאיר את זה תלוי, אני אומר שהסוגיה שלנו הייתה מהירה לנו קצת, לו היינו יודעים קצת מה השווי של התמרים האלה. כמה תמרים הוא השאיר? מה הם התירו לו בשביל התמרים האלה? אז זה מבחינתי, הקיפ רק מה תיעבד, אם הבנו נכון בראש, אז הגמרא אומרת לי, נשאר לך סנדוויץ', תעשה טוסט, תפעיל את המנגל, מותר לך עכשיו לעשות, זה דבר עבד, זה קיפ רק מה תיעבד. זאת אומרת, זה המבנה, לדעתי, לפי הראש, שהתירו לי פעולות, אמרו, אני מוכן להתחשב בשאריות ארוחת צהריים שלך כדבר עבד. ואז יוצא חידוש מאוד גדול מה שהפה פעמה. אתם איתי? אתם איתי בכל המהלך? מה?
בגלל האיסור סופו בשביל תחילתו.
או, אז הוא לא אומר את הלשון הזה, אבל כן. כן? זאת אומרת, אני מדייק את הקיוון. זה מה ששאלתי אותך, הקיוון. זה שהוא אומר לי, קיוון, להתחיל לצורך האוכל, אז אני גם מבין שזה גם מחובר לירושלמי שהוא יביא לי בהמשך, שחזל רצו שהוא יוכל להרחיב את סעודתו בחול המועד. זאת אומרת, יש לי קצת בסיס להבנה הזו בקיוון של הראש. זה, אתם איתי? אוקיי, אנחנו ממשיכים. עכשיו, יש לנו את שיטת הראש, שהראש אומר שפרקמטיה כלשהו אסור, אני לא יודע מה זה לשון זכר, אבל בסדר, הראש אומר לקנות או למוכרה. משמע מהראש שבפרקמטיה זה לא בהכרח שאני עושה את שניהם, קנייה ומחירה. למרות שבירושלמי הדוגמה היא שהוא עושה את שניהם בכל המועד. הוא קונה מזה, מוכר לזה. זה הדוגמה של הירושלמי של פרקמטיה. בראש משמע שכל אחד בפני עצמו אסור. נפקא מינה לנו. מותר לי ללך למקול לקנות מבצע או לא. זה פרקמטיה או לא פרקמטיה. האם זה קשור לשאלה אם אני צורך את זה לבית שלי שבוע אחרי חול המועד, או אני בהמשך הולך למכור את זה. אני לא יודע, הראש לא נתן לי הגדרה. לפי הראש אני מבין שמקח וממכר מוגדר כפרקמטיה. זאת אומרת, פה יש נפקמינה ענקית לנו. האם אני יכול עכשיו לקנות חבילה של 20 גלילים, נייר טואלט, יחזיק לי מעמד, חודש, בסדר, אני לא יכול לקנות אחד, אז מותר לי. אבל אתם מבינים את הדוגמה, תקנה 3 במבצע. מותר או אסור, האם זה בגדר הפרקמטיה? לפי הראש הוא מחלק את זה, לקנות או למכור אסור. אפילו כלשהו. אבל הראש אומר לי, משום תרחה, ראשונים אחרים לא לומדים ככה. זה כבר דיברנו שבוע שעבר, שהר"ן לא לומד שזה האיסור. איך אנחנו רוצים לסגור מה לשבוע הבא? מבחינתי יש פה עוד כמה דיוקים בירושלמי, ובירושלמי שהראש מביא. בוא נשאל ככה, בוא נסגור את הראש, בסדר? ננסה לסיים את הראש עכשיו. לשבוע הבא, אם תוכלו לראות תרן, את הרמב״ם, בטור, בשכון ערוך, בואו ננסה להתקדם בסוגיה להלכה. אתם צריכים לכוון אותי כמה אתם רוצים לראות שער ראשונים בפנים. עד היום לא דייקנו בראשונים כמו שעשינו היום. סיכמתי אותם. אני חושב שזה חשוב. תאמרו לי אתם. אתם מסכימים. אז בסדר, אז נמשיך. אז בואו נראה שנייה עוד נקודה בראש. אמר רב אסי בר אבן ודבר עבד מותר, ולא מקרי. אבל לא מקרי זה כבר סברת הראש, אין לו מקור, זה סברה. ולא מקרי דבר עבד, אלא שיחסר מן הקרן כגון, עכשיו הוא מביא לי כגון, שאני לא יודע אם כגון פירוש הדבר זה ראיה או דוגמה. אנחנו נתאים לומר דוגמה, כי אנחנו מושפעים מהשפה העברית שלנו. בלשון הראשונים יש לי ספק כזה הרבה מאוד זמן, ולא ברור לי שזה לדוגמה. מאוד נראה לי שזה לא פירוש המילה לדוגמה, אלא שזה, חברות אחת שלי פעם אמרה, שזה כגוונה. שכגון זה באותו גוון. ואז זה כן יכול להיות ראיה. ויש איזה דיון ברשי בתחילת מכות. המפרשים דנים בזה שמעידין אנו בישפלוני שחייב לגלות, רשי אומר, כגון שרק את הנפש בשקגה. אז יש שם מפרשים ששואלים, מה זה הכגון? סליחה, איזה עוד אדם יש שחייב לגלות? מעידין אנו בישפלוני שהוא חייב לגלות, זה משנה, משנה ראשונה במכות, כיצד העידים, נכון? אז כן? אז שם דנים בכגון, ברשי. חזרה לענייננו, אז אני לא יודע אם הכגון, הני תוכלני וזיתה והפוכים וברו לגוף, וכגון, הני דבניאקה דסנוואטה, שאם לא ילך אתה, לא ימצאים לך מועד. נקודה. אז הראש אמר לי, שצריך להיות שיחסר מן הקרן. אז זה נקודה ראשונה, זה היסוד של הראש. הראש אחר כך עושה חילוק. הוא אומר, יום השוק, אז רק אם הוא הפסיד מהקרן. ואז הוא מביא לי את הירושלמי. ובסוף הוא אומר לי, אבל, משמע מהירושלמי, אני ממש לפני עוד חף דלת, אם נזדמן במועד דבר שאינו מצוי, מיקרי שפיר דבר העבד. עכשיו אתם יודעים את השח שראינו ביורי דעה, שמה? שהגדר של הפסד מרובה, הוא קשור לכמה הדבר מצוי. אני וחשוב לו. אז זה מאוד משתמע לפחות, כמו הלשון של הראש פה. כן? אני לא יודע, אני אומר, הלשון של הראש מאוד דומה ללשון שראינו בשח ביורי דעה. כגון, אם באו שיירות שסוחרים, והביאו הרבה סחורות ומוכרים בזול, ולא ימצאו אחר מועד, ואף השיירות קונין עתה סחורה ביוקר, קונין מהן ומוכרים להן, תבניית הרווח הוא הפסד, כיוון זה דבר שאינו מצוי הוא. אז הראש לא אומר שמדובר פה על רווח של מיליונים. הוא אומר, לא מצוי שיש לך את ההזדמנות הזו. עלייה וירידה בשוק זה משהו מצוי. זאת אומרת, מה אומר לי הראש? מבצע שיש לך פה בעינות ביטן, כל זמן יש מבצעים. אתה צריך שהמבצע יהיה דבר שאינו מצוי. הוא לא נכנס לכמות הרווח וההפסד. הוא נכנס לשאלה כמה זה שכיח. זה ההגדרה שלו של דבר עבד או לא עבד. זה רחם, אנחנו נצטרך לבחון אם להלכה אנחנו נוקטים כמו הראש או לא. זאת אומרת, הראש אומר שהמבחן, ההבדל בין הרישה שלו לסיפה שלו, זה יכול להיות שברישה הפסדת יותר כסף. זה לא מעניין את הראש. הגדר הוא לא כמה הפסדת, כמה רווח יכולת להרוויח. הגדר הוא שאלה אחת, כמה זה שכיח שיהיה לך את הרווח הזה או לא. זה מבחינתו הגדר של דבר העבד. אתם איתי? זה הגדרה מאוד חשובה בראש. אנחנו להלכה נבחון אם באמת אנחנו פוסקים כמו הראש. בסדר. אז אנחנו בעזרת שם שבוע במטרים. ואתם צריכים להחליט אם אחרי הסוגיה אתם רוצים לקחת שבוע שם לסוגיה ויורד דעה וחושב נשמע. רבי חנניה מנקשיה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך יבן אין תרומצות שנאמר, אדוני חפץ אמן צדקו, יבדיל תורה יאדיר.
שלום ואומר ויעשה, ואנחנו שומעים על כל ישראל, אמן.